מ"ג עמוד ב' חמש שורות מלמטה, אמר רבי אבהו, אמר רבי יוחנן. אומרת הגמרא, אמר רבי אבהו, אמר רבי יוחנן, כל איסורים שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור, חוץ מאיסורי נזיר, שהרי אמרה תורה משרת. זאת אומרת שמלמדת אותנו הגמרא בשם רבי יוחנן, כל איסורים שבתורה, למשל, דיברנו קודם על איסור חלב, אם יש לי חצי כזית חלב וחצי כזית בשר, אני לא יכול לבוא ולהגיד שכשאדם אוכל את החצי כזית חלב, הוא נענש, כי הרי הכזית בשר מצטרף לחצי כזית חלב. כיוון שבכל התורה כולה, אין היתר מצטרף לאיסור. חוץ מלגבי פרשת נזיר. לגבי נזיר התורה חידשה, משרת ענבים לא יאכל. ומה הפסוק בא לומר? שאם יש לו לחם ששרוי בענבים, שלא יאכל. מה היה בתוך הלחם? אם יש בזה כזית יין, אז מה אני צריך? אז מה זה שונה מכל איסור אכילת ענבים של הנזיר? בהכרח שמדובר פה, שיש פה פחות משיעור. ואם כל זה אני אומר, לא יאכל. אז התורה גזרה, גילתה לנו, שבנזיר היתר מצטרף לאיסור. אולי נסביר טיפה יותר כדי להרחיב, להבין את העניין. יש מחלוקת גדולה בין רש"י לתוספות, מחלוקת ראשונים בסיסית בהבנת הסוגיה. שיטת רש"י, שאני יכול בנזיר, אם הוא לקח ענב והוא צירף לו לחם ואכל אותו ביחד, אנחנו באים ואומרים שהוא עבר על איסור לב וכל משרת ענבים לא יאכל. למה? זה מה שאני נושא עכשיו לנסות להבין. לפי רש"י, אם אני לוקח חצי כזית של לחם, לא קשור, וחצי כזית של ענב ואוכל את זה הנזיר, הוא עבר איסור. למה? כי ההתר, הלחם, כן, כי הענבי, הלחם מצטרף לענבים, זה היתר, מצטרף לאיסור.
זה כאילו שהוא מקבל, עובר איסור, כאילו החלב לחם זה גם איסור.
ודאי, הלחם הופך להיות כביכול, לא, בסדר, עוד רגע. תוספות חולק על רש"י. תוספות בא ואומר שרק אם הענב מעורב בתוך הלחם, למשל, היה פה יין, והוא טבל את הפת בתוך היין, אבל היא אומר שהוא עובר והתר מצטרף לאיסור. התחלנו קצת אתמול, רבי חונן וסרמן מסביר מה המחלוקת, מסביר ככה. כשאנחנו מדברים לפי רש"י, רש"י אומר, כמו בכל התורה כולה, שמדברים על אכילה, אכילה זה מינימום כזית. אין אכילה פחות מכזית. יש ככותבת ביום הכיפורים. המינימום זה כזית. עכשיו, כשאתה בא לאכול כזית, אנחנו באים ואומרים שצריך אכילה של כזית, ובאכילה הזאת, אם יש משהו, איסור, עברת על משרת ענבים. זאת אומרת, אני לא צריך לאכול כזית איסור. אני צריך לאכול אכילה ומינימום כזית. ההתר מצטרף לאיסור לא לעניין שההתר הופך להיות איסור, אלא ההתר הוא חלק של שיעור האכילה, וממילה על המשהו איסור אתה עובר. לפי תוספות צריך שיהיה כזית איסור כדי לעבור עליו. ממילא, אם יש לי פה יין ששרוי בתוכו פת, אז אני אומר שהלחם, ההתר, הופך להיות איסור. מה שאמרת כל זה. ההתר הופך להיות איסור, ורק אז הוא עובר עליו. המחלוקת הזאת היא עקבית לכל אורך הסוגיה. אנחנו לא הולכים לעמוד עליה, כיוון שאנחנו לא הולכים להסביר ככה את כל הסוגיה. אבל זהו הבסיס של הדברים. לאור זה, עוד פעם, אז מה נמדע אותנו הגמרא? בא רבי יוחנן ואומר דבר כזה. כל איסורים שבתורה, אין היתר מצטרף לאיסור. חידוש אדיר, מה פתאום שהיתר יבוא ויצטרף עם האיסור? חוץ מאיסורי נזיר, שהרי אמרה תורה, משרת. יש גזירת הכתוב, דין מיוחד, שחידשה תורה לגבי נזיר, ששם היתר מצטרף לאיסור. וזעירי אמר, זעירי היה תלמיד של רבי יוחנן, זעירי אמר, אף שאור בל תקטירו, כמן, כי רבי אליעזר דדריש קול. אומרת הגמרא בא ואירי ומוסיף עוד נדבך, גם מה שלמדנו דין של שעור בעל תקטיר, יש דין שאסור להעלות על המזבח חמץ, שעור בעל תקטיר, כל חמץ אסור אצל מזבח כל השנה. מה קורה אם בן אדם הלך והעלה חלק של מנחה שהיא עפויה ממצה וחלק עפויה מחמץ והעלה אותה על גבי מזבח? אז דרשנו בברייתא שלוש שורות לפני מה שהתחלנו היום, ואתן יפאור בעל תקטירו, אין לי אלא כולו, מקצתו מניים, תלמוד לומר כל, אירובו מניים, תלמוד לומר כי כל. הברייתא ריפתה שיש גם דין של שעור בעל תקטירו בתערובת. אז אם יש לי חלק היתר וחלק איסור, אני אומר שההיתר מצטרף לאיסור, והוא עבר על שעור בעל תקטירו. מי הוא בעל המאמרה הזאת? רבי אליעזר. כי רבי אליעזר הוא זה שדורש את המילה כל, זה אותו רבי אליעזר שדרש לגבי חמץ, מה שכתוב בעל תאכל חמץ, לראשו כתוב שם כל מחמצת לא תאכלו, וכל מחמצת לא תאכלו, זה בא לרבות את התערובת של החמץ. אומרת הגמרא, יחי, לעניין חמץ בפסח נמי. אומרת הגמרא, אם ככה, גם לעניין חמץ בפסח צריך להיות הדין שהיתר מצטרף לאיסור. כי הרי אם כתוב כל מחמצת לא תאכלו, וכל זה בא לרבות את התערובת של החמץ, אז גם לגבי חמץ היתר מצטרף לאיסור. עונה הגמרא, היה לי ויתום המצרי, כותח, יש שם קצת חמץ, קצת חלב, קצת מצה, לא משנה, היתר מצטרף לאיסור, הוא אכל כזית, אפילו שהכזית הזה הוא משהו חמץ והשאר היתר, היתר מצטרף לאיסור והוא יהיה חייב עליו. אומרת הגמרא, אין אכן אני, מי אמר שלא? באמת גם בכזה מקרה היתר מצטרף לאיסור. היי תבוא ותשאל אותי, אז למה כשזעירי בא ואומר אף שעור בל תקטירו, למה זעירי לא מדבר על חמץ בפסח? למה הוא מתייחס דווקא לשעור בל תקטירו? עונה הגמרא, ולהפוקי מהבית, דאמר יש הכתרה לפחות מכבית, כמה שמלן דהכתרה לב לפחות מכבית. אם כך, אומרת הגמרא, שיטת רבי יוחנן. רבי יוחנן בא ואומר, היתר בכל התורה כולה לא מצטרף לאיסור, חוץ מלגבי פרשת נזיר. שם יש דין מיוחד משרת, והיתר מצטרף לאיסור, כמבואר מחלוקת רש"י תוספות. בא ירמיה ואומר, יש לי עוד נדבך. גם מה שכתוב בתורה, כל משרת ענבים לא, שעור בל תקטירו, ומחדש לי שהתר מצטרף לאיסור, כי יש שם את המילה כל, וכל זה בא לרבות. מה זה בא לרבות? את המציאות על ידי תערובת. אותו דבר לגבי חמץ ופסח שכתוב כל מחמצת לא תאכלו, ובא לרבות את המציאות של תערובת, ולכן גם בחיי גבנה הוא יעבור עליו. אי למה זעירי דווקא בחר את שעור בל תקטירו? כי הוא רצה להרוויח עוד נקודה. אביי סובר שאם לקחתי משהו חמץ והעליתי על גבי מזבח, עברתי איסור. אומר זעירי לו, אם היה פה בסך הכל כזית, ובתוך הכזית היה גם משהו חמץ, אז הוא עובר על המזבח. אבל אם זה פחות משיעור כזית, הרי זה אכילת מזבח. פחות משיעור כזית, המזבח לא אוכל, וממילא הוא לא עובר עליו. נכון, שבמשהו לא יעבור, רק שיעור כזית, נכון שהכזית מורכב מחלק היתר וחלק איסור, אבל זה החידוש של היתר מצטרף לאיסור. אומרת הגמרא, יתיב רב דימי וכאמר לה לאש מעתה. בסדר, אין בעיה, זה לא צריך להפריע לנו, כי זה באמת יהיה הדין. אני לא מדבר עכשיו בדי רבנן, בדי אורייתא אני אומר ביטול ורוב, ויותר מזה, ורבי יוחנן גם לא דורש את הכל שדורש רבי אליעזר, לכן חמץ ופסח וצהוב אל תקטירו לא יהיה אותו דין. אומרת הגמרא, יתיב רב דימי וכאמר להשמעתה. ישב רב דימי ואמר את השמוע הזאת, מה שאמר רבי יוחנן, כל איסורים שבתורה הם יותר מצטרף לאיסור חוץ מנזיר. אמר להבאי לרב דימי, וכל איסורים שבתורה הם יותר מצטרף לאיסור. אתה עומד מאחורי הדברים שכל איסורים שבתורה אין יותר מצטרף לאיסור. שואלת הגמרא והתנן, המקפה של תרומה, המקפה זה תפשיל סמיך, נקרא לזה לצורך העניין דייסה, דייסה של תרומה, והשום והשמן של חולין, ונגע טבול יום במקצתן, פסל את כולן. יש לי תפשיל של תרומה, דייסה, הכנסתי בפנים תבלינים של חולין, שמן, שום, בטבול יום שהגדרתו הדינית זה שני לטומאה, ושם אצבע על השמן או על השום, אני אומר שהוא פסל את כל הדייסה. היי לכאורה הוא שם יד בכלל על החולין, אז למה הוא פסל את הדייסה? התשובה היא, מכיוון שאנחנו אומרים שיש ביטול ברוב, אז השום והשמן בטלים לדייסה, והדייסה היא תרומה. אז ממילא היום הטבול יום נגע בתרומה, אם הוא נגע בתרומה הוא פסל את התרומה. חלק א' נפלא. הוא שני. נו, אז הוא פוסל את התרומה. נכון. תרומה. לא. קודשים עושה רביעי. תרומה שלישי. אז הוא פוסל, הוא לא מתמה, הוא פוסל. ממשיכה הגמרא ומביאה את המשנה. מה קורה במקרה הפוך? המקפה של חולין והשום והשמן של תרומה ונגע טבול יום במקצתן לא פסל אלא מקום מגעו בלבד. בנקודה שבה הוא נגע הוא פסל. שער האיסה, שער הדייסה, נשאר טהור. והבינן בה, מקום מגעו המי פסולה, הבטלנו הוא תבלינים ברוב. ושאלנו בישיבה, למה אתה אומר במשנה שאת מקום מגעו פסל, הרי השום והשמן הם בטלים ביחס לדייסה, והדייסה היא חולין. היה צריך להיות שהנגיעה הזאת היא נגיעה של טבול יום בחולין. טבול יום בחולין לא פוסל, למה פסלת לנו את המקום? אומרת הגמרא, ואמר רבא בר חנה, מתן הועיל וזר לוקה עליהם בקבית. הסביר לנו רבא בר אבונה מה הסיבה, כי בכזה מקרה זר לוקה עליהם בקבית. אם היה לנו מקרה כזה שיש לנו אדם שאכל דייסה של חולין שמעורב בתוך הדייסה תבלינים של תרומה, אם הוא אכל כזה דבר הדין הוא שהוא לוקה. למה הוא לוקה? בהכרח, אומרת הגמרא, היחידמי, לאו משום דהתר מצטרף לאיסור. זאת אומרת, אנחנו באים ואומרים, אנחנו כבר נעשה לזה דבק, כרגע אולי זה נשמע קצת צירוף קשה, אבל עוד רגע זה יהיה גם בריר. אנחנו מוצאים פה משנה, והמשנה עצמה מבואר, שאם הבן אדם שלנו אכל חולין דייסה שמעורב בתבלינים של תרומה, הוא לוקה על האכילה הזאת בשיעור כזיים. מה הוא אכל? הוא אכל נגיד 70% חולין ו-30% תרומה. למה שהוא ילקה על זה? הרי המינימום הנדרש זה כזי. פחות מכזי זה לא סיבה למלכות. בהכרח שהתר מצטרף לאיסור. זה הראיה של הגמרא. למעשה פה הגמרא מסיימת את הקושייה. ועכשיו נסביר. אנחנו הבנו ואמרנו שבכל התורה כולה אין היתר מצטרף לאיסור. רק לגבי נזיר מצאת שהיתר מצטרף לאיסור. שואלת הגמרא, למה אתה אומר שלגבי נזיר היתר מצטרף לאיסור? זה רק דין בנזיר? הנה בבקשה, זה אותו הדין בתרומה. למה? אנחנו הרבעים ואומרים שבמקרה והיה לפנינו תרומה, והתרומה הזאת הייתה מעורבת עם חולים, הדין שאם בת יבוא תבול יום ויגע באותה תרומה, הוא פוסל את מקום הגאו. למה הוא פוסל את מקום הגאו? הרי יש תמיד מושג של ביטול ורוב. ואם ביטול ורוב, אז התרומה מתבטלת לחולים. אני מדבר בדאורייתא. התשובה היא, כי היה לי סל כדעתך שבאמת הביטול ורוב זה רק דין מדרבנן, ועל זה אני בא ואומר לך לא. כי למעשה מדאורייתא זר לוקה עליהן. רואה, העניין קצת הסתבך. עוד פעם, נעשה סדר בדברים. יש לנו שיטת רבי יוחנן. רבי יוחנן בא ואומר, בכל התורה כולה אין יותר מצטרף לאיסור. חוץ מנזיר. מוסיף זעירי, גם חמץ וגם באיסור של שעור בל תקטירו, היתר מצטרף לאיסור. שואלת הגמרא, אתה משוכנע שאין עוד דברים שהיתר מצטרף לאיסור? בוא אני אראה לך משנה מפורשת. במשנה מבואר שאם היה לי דייסה של חולין עם תבלינים של תרומה, אם יבוא תמה תבול יום ויגע במקום ששם נמצאים התבלינים, אז מקום מגעו פסל. ושאלנו למה הוא פוסל את מקום מגעו? הרי אתה מדבר על בן אדם שנוגע בתערובת שרובה חולין, אז מדין ביטול ורוב היה צריך להיות שהכל זה חולין. תשובה, הועיל וזר לוקה עליהם. אתה יודע למה? כי אם בכזה תערובת היה אוכל זר, אז הוא היה מלכות. אז מכיוון שפה לא מדובר לגבי אכילה, צריך הרשי מסביר, כי היה קשה לרשי, אם זר לוקה עליהם, זאת אומרת שהיתר מצטרף לאיסור, אז למה שהוא לא יפסול את כל התרומה? למה רק מקום מגעו? התשובה היא, כי יש הבדל בין אכילה למגע תרומה. לעניין אכילה, היתר מצטרף לאיסור. לעניין תומעה, לכל הפחות מקום מגעו לא יתבטלה ממנו שם תרומה, ולכן הוא פוסל את מקום המגע. אבל איך שלא יהיה כתוב פה שיתר מצטרף לאיסור? עונה הגמרא. לא. מה? כן, זה משנה, זה משנה סתומה. כן, כן, כן. כן, אין לנו חולק על הדבר. אומרת הגמרא לא. מהי קבעית? דהיקה קבעית בכדי אכילת פרס, מתרסת הגמרא טעות בהבנה. אנחנו חשבנו שלמה לוקה על זה זר באכילתו? כי יש פה היתר שמצטרף עם הייצור. תשובה שלילית. יש כאן מושג של קבעית בכדי אכילת פרס. אז כבר ביארנו במסכת העירובים, שיש לנו דין שאדם שרוצה לעשות עירובי תחומים צריך להניח מזון שתי סעודות. כמה זה מזון שתי סעודות? עמדו את זה חכמים בכיכר לחם. כיכר לפי רשי ושמונה ביצים. לפי הרמב״ם שישה ביצים. מה קורה? מה זה פרס? פרס זה חצי, פרוסה. הדין שלמשל לגבי תומת נגעים. אדם שנכנס לבית המנוגה, תמה. ואם הוא שוהה שם שיעור כדי אכילת פרס, אז הוא גם מתמה את הבגדים, יחבש בגדיו. פרס זה חצי מהכיכר. באה גמרא ואומרת, זאת אומרת שברגע שבן אדם אוכל בפרק זמן השווה לכדי אכילת פרס כזית של איסור, זה נחשב אכילה אחת. די. אנחנו הרי אומרים, למשל, לגבי מצה בפסח, יש דין לאכול כזית מצה בליל הסדר. כמה זמן? כדי אכילת פרס. מה זה כדי אכילת פרס? כי הפרק זמן ששווה לפרס לחצי כיכר זה נחשב גוש אחד, בליה אחת, סעודה אחת. ממילא שם נתנו שיעור שתי דקות לערך. לגבי יום הכיפורים שאני רוצה לתת לו את הזמן הארוך ביותר, אז נתן לו 9 דקות. הסיבה היא כי אנחנו שאלה איך מודדים את הפרס הזה, לפי איזה לחם, לחם לבן או לחם קשה, לחם שנאכל מסעורים או שנאכל מחיטים, לחם שנאכל בפני עצמו או שאתה מורח אותו בלפתן. בכל אופן, אבל הפרק זמן זה בין 2 ל-9 דקות. הנוגע אלינו, אנחנו מחפשים את הדין שלנו. אנחנו אמרנו שאם זר אוכל תערובת של תרומה הוא לוקה. שאלנו מה פתאום הוא לוקה? רצינו לומר כי כנראה שהתר מצטרף לאיסור. אומרת הגמרא לא, רבי יוחנן צודק. בכל התורה כולה היתר לא מצטרף לאיסור, גם לא בתרומה. אז למה פה הוא לוקה? כי הוא אכל ארבע ביצים, כשבתוך ארבע ביצים היה כזית של התרומה, ועל כזית תרומה הוא עובר. מדובר על פרק זמן של אכילת פרס, שהוא אכל שם כמות ששווה לארבע ביצים לשיטת רשי, ובתוך זה היה כזית של תרומה, אז זה סיבה לבוא וללקוף. אז זה התשובה, למה דבר לא כ... אומרת הגמרא, וכבית בכדי אכילת פרס דאורייתא היא. זאת אומרת, אם אתה אומר שזר שאוכל מזה כבית לוקה, מה פתאום הוא לוקה? מלכות זה דאורייתא. זאת אומרת שכל מקום שפגשתי את המושג כבית בכדי אכילת פרס זה מושג דאורייתא, זו הלכה למשה מסיני כמו כל שאר שיעורים שבתורה. כי אם זה היה דין מדרבנן, די, מדאורייתא, אכלת ברצף, כזית עברת. לא אכלת ברצף כזית, לא עברת. ואז אין שום סיבה למלכות. כי אם אכלת בכדי אכילת פרס, זה לא סיבה למלכות. זה איסור דרבנן, אבל זה לא מלכות. ואם אני אומר שזר שאכל פה תרומה, איך? בפרק זמן של כדי אכילת פרס, שיעור העולה לכזית, אתה אומר שהוא לוקה, זאת אומרת שאני סובר שהדין עצמו הוא דין דאורייתא. אמר לי, אם, שואלת הגמרא, יחי, אמי פליגי רבנן עלי דרב לזר בקותח הבבלי. אנחנו הבאנו משנה. במשנה נאמר ככה, ואילו עוברים בפסח, קותח הבבלי, שיחר המדי, חומץ האדומי וזיתום המצרי. כל הארבע דברים האלה זה תערובת חמץ. מה שקראנו חמץ על ידי תערובת. שאלנו מי זה התנא שסובר שעובר עליהם בלב, והעמדנו אליבא דרבי אליעזר. למה? כי כשכתוב בתורה כל מחמצת לא תאכלו, כל לרבות חמץ על ידי תערובת. ומה יהיה לפי רבנן? רבנן לא דורשים כל. אז אם הם לא דורשים כל, חמץ בעין, חמץ גמור עובר עליו. חמץ על ידי תערובת, אין בזה איסור. שואלת הגמרא, למה אין בזה איסור? עד עכשיו הבנתי כי אין כל לרבות. בסדר, אין כל לרבות. אבל אם הוא אכל את השיעור של הארבע ביצים, אכילת פרס, ובתוכו היה מונח כזית של חמץ, אז הרי זה דין מדאורייתא שהוא אכל פה למעשה כזית חמץ. היה צריך להיות שגם לפי רבנן הוא יעבור עליו. ואנחנו אומרים שרבנן חולקים ולא עובר בהכרח, שכנראה שכזית בשיעור כדי אכילת פרס זה לא איסור דאורייתא אלא דרבנן. ואם זה דרבנן אז מדרבנן הוא לא עובר עליו. אומרת הגמרא, אלא מאי, אני שומע. זאת אומרת שאתה רוצה לטעון שכזית בכדי אכילת פרס זה איסור דרבנן. אז למה אמרנו שזר שאכל תרומה בתערובת לוקה עליו? משום דאטר מצטרף לאיסור. סוף סוף המאי פליגי רבנן עלי דרב לזר בקותח הבבלי. אומרת הגמרא, אם ככה, הקושיה חוזרת למקומה. הרי אם היתר מצטרף לאיסור, זאת אומרת שכשיש לי פה משהו חמץ בתוך תערובת, ההיתר גם מצטרף לאיסור. אז ממון אפשר היה צריך לעבור עליו בידי רבנן, ונחזור על החשבון של הגמרא. עוד כרגע בשאלה מדובר על כמות כזאת שיש בפנים כבית. בשאלה כן. אני מזכיר לך. בשאלה כן. עד התשובה. זאת אומרת כך. מה היה המסע ומתן בפנים? רבי יוחנן בא ואומר, מדאורייתא אין יותר מצטרף לאיסור, חוץ מפרשת נזיר. ואירי עכשיו לא מטריד אותנו. ואירי מוסיף עוד שניים. באה הגמרא ושואלת, מה אתה אומר? בכל התורה כל ההתר מצטרף לאיסור. בוא אני אראה לך פרשת תרומה. בתרומה היתר מצטרף לאיסור. והראיה, שזר שאוכל תערובת תרומה לוקה עליה. מה פתאום הוא לוקה? בהכרח שהיתר מצטרף לאיסור. אומרת הגמרא, טעות. היתר לא מצטרף לאיסור, כמו שרבי יוחנן אמר. למה זר לוקה? כי מדובר שהוא אכל כזית בשיעור של כדי אכילת פרס. זאת אומרת שכזית בכדי אכילת פרס זה איסור דאורייתא. שאותה גם אם ככה לפי רבנן שחולקים עם רבי אליעזר, ולא דורשים קול כדי לרבות חמץ על ידי תערובת. עזוב, אין קול לרבות. למה אבל שלא יהיה חייב עליו? מכיוון שיש כאן שיעור של כדאי בכדי אכילת פרס. אומרת הגמרא בקותח, שואלת הגמרא, אתה יודע מה? בוא נלך עם הראש שלך. אז באמת המופק של כדאי בכדי אכילת פרס זה ברבנן. אז למה בכל זאת לגבי תרומה בתערובת זר שאכל לוקה? כי היתר מצטרף לאיסור. אז אם היתר מצטרף לאיסור, חוזרת השאלה לפי רבנן, לא דורשים קול, אבל היתר מצטרף לאיסור מדאורייתא, אז למה אני לא יאמר שהוא ילקה עליו? לכל הפחות יעבור בלב. יעבור בלב, אומרת הגמרא, אלא הנח לקותח הבבלי דלת בכבית בכדי אכילת פרס, כמו שאמרת. סליחה, למעשה באמת היתר לא מצטרף לאיסור חוץ מנזיר. למה אתה מוצא בתרומה שזר שאכל תרומה בתערובת לוקה עליו? כי היה פה כזה בכדי אכילה פרט ואיסורו מדאורייתא. אז למה בקותח הבבלי רבנן חולקים ואומרים שאין לנו איסור בדבר? כי טכנית לא שייך שם הכזה בכדי אכילת פרס. מדוע? אומרת הגמרא, תספר לי את המקרה. אם בעיני דקפריף וכאכילי בתלדת אצל כל אדם, מה זה כותח הבבלי? כותח הבבלי זה כמו חריף של ימינו. אתה תפגוש בן אדם שלוקח צנצנת 400 גרם של חריף ובולע את זה בבת אחת. או תשלח אותו לגאה, או תגיד מטור, אדם כזה הוא לא אינדיקציה לאכילה. כי באופן נורמל, מורחים טיפ טיפה על הלחם. לא הולכים ואוכלים כמות כזאת עם כף. זאת אומרת, שאם מצאת מישהו שבלע זה בכלל לא אכילה, מה תגיד? ואלא, ואם משטר כשתיר ואכיל, אלא מה? שהוא באמת מורח טיפ טיפה על הלחם, מה שאנחנו מנגב, ואוכל. אלף בכבי כדי אכילת פרס, בכזה מצב לעולם, הוא לא יגיע לשיעור כזי בפרק זמן של אכילת פרס. ולכן, מסקנת הגמרא, היתר לא מצטרף לאיסור חוץ מפרשת נזיר ולזעירי חמץ ושיעור בל תקיר. כמו רבי יוחנן. למה מצאתי לגבי תערובת תרומה שזר לוקה? כי הוא אכל כזית בכדי אכילת פרס. למה לפי רבנן, בכל המקרים במשנה, שרשי מדגיש, כותח הבבלי ושיחר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי, למה אני לא בא ואני אומר שבכזית בכדי אכילת פרס לוקה? כי לא יכול להיות מצב של כזית בכדי אכילת פרס. כי אם בן אדם לוקח למשל שיחר, גם אדם ששותה בירה לא שותה, לא מרוקן שלוש כוסות בבת אחת לבטן. הוא שותה כוס, לוקח אוויר ולוקח עוד כוס. בבת אחת זה לא דרך, בכדי אכילת פרס זה לא דרך. אז גם אם מישהו עושה את זה, אז הוא שיקור, הוא לא בן אדם. ולכן זה לא נקרא שיעור אכילה. ומכיוון שזה לא נקרא שיעור אכילה, אז הוא לא יעבור על זה. אלא משהו שותה כבני אדם בשיעורים, בזמן, זה יותר מכדי אכילת פרס, לא שייך לבוא ולעבור עליו. אומרת על מה ATV. עכשיו צריך להתקדם. ATV. שתי גדרות. אחת של חולים ואחת של תרומה. יש לי שני סירים, שני קערות, ולפניהם שתי מדוחות. מדוחה זה המקום שקודשים בתבלינים. אחת של חולים ואחת של תרומה. ונפלו אלו לתוך אלו מותרים. למה? שאני אומר, מותרים אנחנו מדברים על החולים. התרומה נשארת תמיד מותרת. מה אכפת לי מה נכנס פנימה? אבל גם החולים מותר לזר. למה? שאני אומר, תרומה לתוך תרומה נפלה, וחולים לתוך חולים נפלו. והיא אמרת כבית בכדי אכילת פרס דאורייתא, אמה ימרי לנו שאני אומר תרומה לתוך תרומה נפלה וחולים לתוך חולים נפלו. שואלת הגמרא ככה, בשלמה אם הייתי סובר כמו בסל כדעתך שכבית בכדי אכילת פרס למופג מדי רבנן, אז מה קורה אם נפל לי איזה תבלינים לתוך קערה? אני אומר, מה יכול להיות הכי גרוע? שבתוך התערובת יש תרומה, ואם הוא אוכל את זה זה רק נידון מדי רבנן, כזית בכדי אכילת פרס. סייטה דה רבנן לכולה. אבל אני אומר חולין לתוך חולין ותרומה לתוך תרומה. אבל אם אני אומר שכזית כדי אכילת פרס זה דאורייתא, זאת אומרת שיש פה ספק מדאורייתא. סייטה דאורייתא לכולה, הרי יש צד שכשהוא אוכל את החולין הוא למעשה אוכל כזית של תרומה, והוא עובר על זה על מיטה מדי שמיים מדאורייתא. איך ייתכן להתיר לו? אומרת הגמרא, שאני אחד אמר להנח לתרומת תבלין דרבנן, זה לא מתחיל. הרי מדבר שמה נפל? תבלין. תבלין זה ירק, זה לא דגן, לא פירוש ולא יצהר. אז כל החיוב תרומות ומעשרות שלו מדרבנן, אז הספק הוא ספק מדרבנן, סייטא דרבנן לכולם. אומרת הגמרא איתי, וקושיה נוספת. שתי קופות, אחת של חולין ואחת של תרומה, ולפניהם בית סעין, אחת של חולין ואחת של תרומה. פה מדובר שהכל היה בדגן, דגן, האיסור שלו מדאורייתא. ונפלו אלו לתוך אלו, אנחנו באים ואומרים, מותרים, שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו, תרומה לתוך תרומה נפלה. והיא אמרת, כפיים בכדי אכילת פרס דאורייתא, אמה ימרים אנשי אני אומר, אז קודם תירצת הנח לתרומת תבלין דרבנן. פה מדובר על דגן, דגן זה תרומה מדאורייתא. אם זה תרומה מדאורייתא, פייקא דאורייתא, פייקא דאורייתא לחומרה. אמר לי, הנח לתרומה בזמן הזה דרבנן, אתה צודק. אבל מכיוון שבזמן הזה כל התרומות ומעשרות גם דגן זה רק מדרבנן, אז ממילא, בתרומה דרבנן, אתה צודק. פייקא דרבנן לכולה. אבל מה היה קורה אם זה היה נידון דאורייתא? אין אכן אני, באמת לא הייתי אומר שאני אומר, אלא הייתי אוסר את הקופה של החולין, שמה באמת נפל לשם התרומה. נקודה. עד כאן חלק א' של הגמרא. למעשה סיימנו בבית הסוגיה בחלק הראשון. בנידון של היתר מצטרף לאיסור, למדנו שיטת רבי יוחנן, בכל התורה כולה אין היתר מצטרף לאיסור, חוץ מאיסורי נזיר, ולמדנו, אגב, למדנו את שיטת זעירי, ובשאר כל התורה אין יותר מצטרף לאיסור. גם יצא לנו שהמושג של כזית בכדי אכילת פרס זה מושג מדאורייתא. מה היה המקור של רבי יוחנן לדין שלו? כי כתוב לנו לגבי נזיר משרת הלבין. אומרת הגמרא, ואי משרת לאחי יודעתא? יש מושג, למה לא? הוא לא יוכל... אני חושב שכן, רק הוא לא יכול להביא קורבן. כן, אבל לא יודע, שם זה בדיוק הנזיר ה... זה בעיה, זה בעיה. זה כן, כן. אני חושב שאי אפשר היום בגלל בעיה של תומעה. כי נזיר יכול לקבל נזירות רק אם הוא טהור. אם הוא טמא, אז הנזירות לא תופסת. הרי מה קורה אם הוא נטמע באמצע, אז הוא סופר. סוגר את הנזירות שלו, סופר ימי טהור, ושוב מתחיל נזירות לטהרה. פשטות היום אני חושב שאין לנו אנשים טהורים. אז אני לא בטוח, מה? מי? גידל שיער? היום זה פופוליסטי. זה לא נקרא נזיר. מה, הציבור קרא לו נזיר. הציבור קרא לו נזיר. לשבתי צבי קראו מקובל. לא, קרא לו בשום דבר. אז יכול להיות. בסדר, זה לא קשור. אבל ככה, לא ללבוש אור, זה בכלל לא קשור לנזירות. לא אכל בשר, זה לא קשור לנזירות. לא שתה יין, זה בגלל מאותו סיבה שהוא לא אכל בשר. זה לא דין של נזירות. יכול להיות שהוא היה אדם פרוש, קדוש, אבל זה לא סיבה לומר, זה לא נזיר מהתורה. לא, לא מכיר לא את האיש ולא פועלו, אכן אני אומר, לא יודע. צריך לשאול אותו. הוא לא חי, את הבן שלו. לא. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, והאם משרת לאח יהודעתה? האם באמת הפסוק משרת הלבים בא ללמד שהתר מצטרף לאיסור? המיבא אלה לקדת עליה, בוא אני אגיד לך, יש ברייתא, משרת, ליתן טעם כעיקר, שאם שרה ענבים במים, ויש בהם טעם יין, חייב. מכאן אתה דן לכל התורה כולה, כמעט. ומה נזיר שהם איסורו איסור לה, וניסורו איסור לה, ויש יותר מאיסור עצב אותם כעיקר? כי לעין, שאיסורו איסור לה, ואיסורו איסור לה, ואין יותר לאיסורו, אין עוד דין שיעצב אותם כעיקר? והוא עדין לאור לה בשתיים, וכאן קושיה לרבי יוחנן. הסבר. הסבר. יש לנו שני מושגים כלליים, שאנחנו עכשיו לא הולכים להסביר אותם. בשביל זה צריך כמה שעות. יש מושג שנקרא היתר מצטרף לאיסור, ויש מושג שנקרא טעם כעיקר. אנחנו נגיד את החילוק העיקרי ביניהם, אבל כל אחד מהראשונים יש לו הסברים משלו, במה חמור טעם כעיקר, ובמה חמור אתר מצטרף לאיסור. בהגדרה הכללית הביור הוא כזה. טעם כעיקר פירושו של דבר לקחתי מים, שפכתי על חרצנים, על קליפות של ענבים. אין ספק שאין פה יין, אין פה פרי. אבל יש טעם של הפרי בתוך המים. עכשיו כשאתה שותה את המים האלה, אתה מרגיש טעם יין. זה נקרא טעם כעיקר. אין פה ממשות בפנים, אין פה שום דבר מתוך הדבר עצמו, אבל הטעם הוא כמו העיקר. לגבי איסור מצטרף ליתר, יתר מצטרף לאיסור, אז יש פה חלק ממשי של הדבר, שמצטרף עם דבר אחר, אבל יש פה מממשות האיסור. באה הגמרא ואומרת, אתה, רבי יוחנן, אומר שלומדים מהמילה משרת, שיתר מצטרף לאיסור. הברייתא אומרת שלומדים מזה טעם כעיקר. ולא רק לדין נזיר, אלא לכל התורה כולה. למה? כי על הדברים, קל וחומר. אומן נזיר, שהוא אדם מאוד קל, א', הנזירות שלו היא מוגבלת בזמן. זה מה שהוא אומר. אומן נזיר שאין איסורו איסור עולם, סתם נזירות 30 יום. הוא רצה שנה, שנתיים, זה לא לעולם. כמו כן, ואין איסורו איסור עולם, הוא יכול למכור יין, הוא יכול להתקלח ביין, הוא יכול ליהנות מיין. ואין יותר, ויש יותר לאיסורו, הוא יכול לבוא ולהישאל על נזירותו. ובכל זאת אמרה תורה טעם כעיקר, והוא נעצר בשתיית מים שיש להם טעם יין, אפילו שאין פה ממשות הדבר. אז בכלעיים, מה זה כלעיים? כלי הקרן, שאיסורו איסור עולם, ואיסורו איסור ענף, ואין יותר לאיסורו. קל וחומר שטעם כעיקר, והוא הדין לאורלה בשתיים. לגבי אורלה ואיסור ענה, אורלה, אני אומר שאיסורו זה באמת, איך הגמרא מתחילה? שאין איסורו איסור עולם, איסורו איסור עולם, ואין היתר לאיסורו. אז ביחס לזה אני אומר אורלה זה לא איסור עולם. למה? כי באורלה, אחרי השנה השלישית, הפירות מותרים. מוזר. כי הפרי עצמו אתה אומר לא יהיה. אז זה לא הפרי העולם. את השאלה הזאת היא שואל תופות. את השאלה הזאת היא שואל תופות. אז תופות אומר, אתה יודע מה? אל תדבר איתי על אורלה, דבר איתי על נטע רבעי. על נטע רבעי. נטע רבעי בשנה הרביעית, אין איסורו איסור עולם, כי אתה יכול לבדות אותו, או לעלות ולאכול אותו בירושלים. הנוגע אלינו, באתי ולמדתי מהפסוק משרת טעם כעיקר. אומרת הגמרא זו לא קושייה, המני רבנני ורבי יוחנן דאמר כרבי עקיבא, אתה צודק. רבנן באמת אומרים שלומדים מהפסוק משרת לטעם כעיקר, ורבי יוחנן סובר כמו רבי עקיבא שלומדים מזה את הדין של היתר מצטרף לאיסור. שואלת הגמרא, היי רבי עקיבא, על מי אתה מדבר? אלא אם הרבי עקיבא דמתניתין של נזיר דתנן. רבי עקיבא אומר, נזיר ששרה פיתו ביין ויש בו לצרף כדי כזית, חייב. הנה היתר מצטרף לאיסור. אומרת הגמרא, וממי דמיפת ומיין, דילמה מיין לחודי. מי אמר לך שהכזית זה מיין ומיפת? אולי מדובר שיש פה שיעור יין של כזית בתוך הפת. אומרת הגמרא, אי וכי תימה מיין לחודי מי למימרה. אז מה החידוש? שיש פה כזית יין אז הוא עבר איסור? אומרת הגמרא, יש חידוש גדול. החידוש הוא הקמש, מה לדעת על גב, זה תערובת. אבל לגבי תערובת חמץ רבנן סוברים שבאמת הוא לא עובר עליו. אז אולי על תערובת של יין בלחם לא יעבור, מחדש את המשנה, מחדש רבי עקיבא שהוא עובר עליו. אבל מכאן אין ראיה ליתר מצטרף לאיסור. אומרת הרמה בסדר. אלא רבי עקיבא דברייתא, דתניא. רבי עקיבא אומר, נזיר ששרה פיתו ביין ואכל כזית מפת ומיין חייב. כאן כתוב מפורש מפת ומיין, נקודה. אם ככה, הנה המקור שהתר מצטרף לאיסור עליבא דרבי עקיבא. אז רבי יוחנן למד כמו רבי עקיבא, שמשרת בא ללמד שהתר מצטרף לאיסור. שואלת הגמרא, רגע, ורבי עקיבא תם כעיקר מנהלי? אז מאיפה רבי עקיבא ידע? בקיצור, אני מקווה שלא קצת הלכתי מהר. שואלת הגמרא, אני רק אחזור בשבילי עוד פעם. אז יש לנו ככה, יש לנו שיטת רבי יוחנן, שרבי יוחנן לומד כמו רבי עקיבא, שהמילה משרת בא ללמד אותי שאיסור מצטרף ליתר, ויש לנו שיטת רבנן, שהמילה משרת בא ללמד שטעם כעיקר. שואלת הגמרא, לפי רבי עקיבא, מאיפה אתה יודע את הדין של טעם כעיקר? עונה הגמרא, יליף לי בפר בחלב. לאו טעמה באלמה ובאסור, הכנה מלושנה. מה זה בפר בחלב? וישלתי בשר עם חלב, נכנס חלב בבשר? לא. יש טעם של החלב בבשר. אז למה זה אסור? כי טעם כמו עיקר, לכן אני אומר שזה נאסר. אומרת הגמרא, נו, אם ככה זה רבנן, למה הם צריכים ללמוד את הדין של טעם כעיקר ממשרת? תיפוק למבשר וחלב. אומרים רבנן, מבשר וחלב לא גמרינן, זה חידוש הוא. אי אפשר ללמוד משם. זה חידוש נקודתי רק לבשר וחלב. שואלת הגמרא, מהי חידוש? אילי מדעי לחוד הווי לחוד אישרי. ובעד העדה דעתורים תגיד שהחידוש בבשר וחלב. בשר לבד מותר, חלב לבד מותר. אז מה פתאום בשר וחלב עשו? זה לא חידוש? כי מצאתי כזה דבר, כי לא אם נאמין. היי, החיטה לחודי שרי, והי, החרצן לחודי שרי, ובעדדי, זה כלאי, זה אסור. אלא, אתה יודע מה החידוש? דיתרו לי כולי יום הבחל בשרי, בשילי בשולי אסור, יש בו חידוש עצום. קח את הבשר הזה, שים אותו יום שלם בחלב, אין בעיה, מדור הייתה. ברבנן אסרנו, מדור הייתה, אין שום בעיה. אי כולו מלא בטעם חלב, זה לא מטריד אותי. אם תיקח את אותו בשר ותבשל אותו בחלב חצי שעה, כבר עברת על איסור. למה? כי התורה עשה רק בישול, טעם שבא דרך בישול. חידוש גדול. החידוש הזה לא יכול ללמד לכל התורה. הוא אומר את הגמרא, אם ככה חוזרה, זה רבי עקיבא, נמי בשר וחלב עדיי חידוש הוא. אז מאיפה אתה יודע טעם כעיקר? אלא יליף מגאולי נוכרים. יש לנו דין שנאמר לגבי מלחמת מדיין, שאם יש לך סיר שבישל בו נוכרי את המחלות האסורות שלו, אתה צריך להעביר אותו באש, אם זה עובר באש, צריך להעביר אותו במים, אם זה עובר במים. למה צריך לעשות את זה? כי כשאתה תבשל בו תבשיל, הטעם של הגדרה תיכנס בתבשיל. הנה אתה רואה, אין פה תבשיל, יש רק טעם וטעם כעיקר. אומרת הגמרא, נפלא. גאולי נוכרים לא סתמה באלמה ובאסור, הכנה מלא שננו ורבנן. למה אתם לומדים משרת? בוא תלמד מגאולי נוכרים. גאולי נוכרים נמי חידושו. דעה, כל נותן טעם לפגם, מותר. דגמרינן מנבלה, ואחר אסור. התורה אומרת, כל נבלה לא תאכלו, לגר אשר בשעריך תתננה, ואכלה. למדנו מזה, אם זה ראוי לאכילה לגר, יש דין, לא תאכלו. אם זה לא ראוי לאכילת הגר, אז גם אם אתה אכלת, לא עברת על איסור. למה? כי זה נותן טעם לפגם. זה המקור. ממילא, כשבגדרה הזאת התבלוע איזה תבשילי נוכרים מלפני חודש, איזה טעם זה נותן בגדרה? זה רק נותן טעם של קלקול. ובטעם של קלקול למדנו מנבלה שאין איסור. אז למה פה התורה עצרה? חידוש. מחידוש אני לא יכול לבוא וללמוד. אומרת הגמרא, נו, מה יגיד ורבי עקיבא? כדרבקי הברי דרבונה, דאמר לו, עשרה תורה, אלא בגדרה, בת יומה. הילקח לב, נותן טעם לפגם, אתה יודע מה מדובר במלחמת מדיין. גדרה כזאת, שבאותו היום נוכרי בישל את הגילויים שלו, אז זה אני אומר שהוא טעון טבילה. אבל גדרה מלפני יומיים זה נותן טעם לפגם, ובאמת, אז אין פה חידוש. אומרת הגמרא ורבנן, למה אתם לומדים ממשרת? בואו תלמדו טעם כעיקר מגאולי נוכרים. והרי זה לא חידוש, כי מדובר בגדרה בת יומה. אומרים רבנן, גדרה בת יומה נמי, לא אפשר, זה לא פגמה פורטה. אין מצב שזה לא מקלקל משהו, מכיוון שזה מקלקל משהו, אז זה חידוש. אם זה חידוש, מאיפה אני יודע טעם כעיקר? זה אני לומד, מכל משרת ענבים לא יוכל.